ברכת השם על כולנו. מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. כל ימות השנה בלוח השנה העברי מתחילים בחודש ניסן. עליו נאמר, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לחודשי השנה. יוצא שסוף השנה זה בעצם היום שאנחנו חיים עכשיו, ולמחורתו יום שמחת תורה. המועד האחרון של כל מעגל הזמן מסתיים בשמחת תורה. יש לנו כלל ביהדות, סוף מעשה במחשבה תחילה. אם אנחנו מסיימים בשמחה, בנימס של שמחה, בסימן של שמחה, משמעות הדבר שכל מה שאנחנו חווים מתחילת השנה חייב להיות מבוסם באותה מדרגה של שמחה. עבדו את השם בשמחה, זה הדבר העיקרי. וכיוון שאנחנו בזמן שמחתנו, ואנחנו משלבים לשמחתנו את שמחתה של התורה, שהרי מחר זה שמחת תורה, לא שאנחנו שמחים בה, היא שמחה בנו. לכן כל המנגנון העטוף שמחה אומר דרשני. לפני שניכנס לנושא, אני רוצה להדגיש שהנשגבות של כל ימי הסוכות זה נושא אחד, דירת ארעי. אומרים לנו, צאו מדירת קבע כדי להיכנס לדירת ארעי. מה פירושו של דבר דירת ארעי? לא רק שאנחנו נמצאים בארעיות, אלא שכל רגע בימי חג הסוכות, כל רגע הוא ארעי. ומה זה אומר? זה אומר שאסור לי בשום פנים ואופן להישאר רגע אחד באותה מדרגה קבועה כפי שהייתי באותו רגע ברגע הקודם. במילים אחרות, אסור לי להיקבע בחג הסוכות. כיוון שזה סוף השנה וזה החג האחרון, יש כאן בעצם דרישה מעם ישראל לא להפסיק להתקדם. אנחנו חייבים לצאת מהקיבוע של עצמנו כדי להשתכלל כל רגע מחדש. מי שנשאר במדרגה של השגה כלשהי מפספס את העיקרון המרכזי של החג, שהוא כאמור לצאת מסוכה ולעבור לסוכה אחרת בכל רגע נתון של החג. והחג הזה יש לו סוד גדול. אומרת התורה, ב-15 יום לחודש השביעי, אנחנו עכשיו בחודש השביעי, תשרה, חג שבעת ימים. נותנים לי תאריך, תתוו לחודש, ואומרים לי שזה חג שבעת ימים. אני לא מבין. או שזה שבעה ימים של חג, ואז אומרים לי, החל מתתוו לחודש תשרה, יש שבעה ימים של חג, או שאומרים לי שביום הראשון של החג, שהוא ב-15 לחודש, שמה יש לי כבר 7 ימים. אתם מבינים את הבעייתיות? זה כמו בחנוכה. ימי דחנוכה, ימי חנוכה מתחילים בכ"ה, אבל הגמרא כשהיא מדברת היא אומרת כ"ה שמונת ימי חנוכה. ביום אחד נכנסים 8. גם כאן ביום אחד בטול החודש נכנסים 7. דרך אגב, אם אנחנו באמת רוצים להקפיד על לשון הקודש, אנחנו חייבים להבין דברים לעומק. בסוכות תשבו 7 ימים. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. אומר הזוהר הקדוש בפרשת אמור, ספר ויקרא, ב', מי בעצם נכנס לסוכה ראשון? האושפיזין. אנחנו האורחים שלהם, הם לא האורחים שלנו. בסוכות תשבו 7 ימים, לא 7 ימים. אלא שהקדוש ברוך הוא מתייחס אל מדרגה שנקראת 7 ימים, והוא דורש מהמדרגה הזאת לשבת בסוכות. אחרי זה, בסיפה של המשפט, כל האזרח בישראל, גם הוא, ישב בסוכות. אתם מבינים שאם היה מדובר בנו, אז לא ייתכן שפעמיים אומרים לנו לשבת בסוכה. אז מי הם אותם ימים היושבים בסוכה לפני שכל האזרח בישראל יושב בסוכה? האושפיזין. אומר הזוהר הקדוש דבר פלא, ולא שמעתם את זה מאף אחד. אתם, כשאתם נכנסים לסוכה, אתם חושבים שהיום אני הזמנתי את יוסף הצדיק ואמרתי לו, בוא יוסף. בדיוק הפוך אומר הזוהר. יוסף כבר יושב בסוכה והוא אומר לך, אם אתה מתאים לי אתה תיכנס לסוכה. יכול בהחלט להיות שאתה תישאר בחוץ אם אתה לא תיקנת את המידה השייכת לי במהות. ביום הראשון, אם אני לא איש של חסד, אין סיכוי שאני אכנס לסוכה. כמובן שיש כל מיני תחבולות בעולם הזה. לא היה לך זמן, לא בנית, לא היית. לא מדובר בדברים האלה. אם אתה ראוי להיכנס לסוכה ביום הראשון של חג הסוכות, זה אומר שאברהם אבינו, שהיה בעל הסוכה, הזמין אותך. ולמה נכנסת לסוכה? כי היית מאותה בחינה של אברהם אבינו, כלומר איש של חסד, אישה של נתינה. מדובר במגנט, בדיוק כמו שהיה בתיבת נוח. מי שנכנס לתיבה הוזמן, נמשך, נשאב לתיבה. רוב בעלי החיים בעולם נשארו בחוץ כי הם לא התאימו מבחינה נפשית למדרגה הפנימית של התיבה. מי שנכנס ביום השני לחג הסוכות, זה בגלל שיש לו את התכונה של יצחק אבינו. ומהי תכונתו של יצחק אבינו? המסוגלות מצד אחד להיות בחוקים, מצד שני גם היכולת לצאת מן החוקים כשצריך. צא מן החוק, צחוק. למה צוחקים? כיוון שאנחנו מדי פעם יוצאים מן החוקיות העולמית, ואמא יולדת בן בגיל 90. עם ישראל מצחיק בגלל שהוא יוצא מן החוק. אם אתה מתאים לתנועה הזאת, אתה תיכנס לסוכה ביום השני. ולא, לא תיכנס. ואתה חושב שאתה לא נכנסת. טעות. לא הוזמנת. רבותיי, הסוכה זה ארץ ישראל. אותו דבר, מי שחי היום בחוץ לארץ, זה לא בגלל שהוא לא רוצה לבוא לכאן. זה בגלל שהארץ עדיין לא מסכימה לקבל אותו. זה כואב, אבל זאת האמת. ואנחנו צריכים להתפלל, לזכות שהארץ לא תקיא אותנו ותשמור עלינו ואותנו בקרבה. ותעכל אותנו. ארץ אוכלת יושביה בנימה החיובית. כי מסוגלת עם הקיבה המאוד עדינה שלה להכיל אותי. אז אני נשאב לארץ ישראל בגלל שאיכשהו אני דומה לתכונה המיוחדת השורה בארץ ישראל. החוקיות הזאת, רבותיי, פועלת בתחום הסוכה בצורה נפלאה ביותר. מי שהיום, בלילה הזה, דומה לדוד המלך, יש לו גינוני מלכות, נכנס לסוכה. פירושו של דבר, מי שיש לו תכונה נשית, אפילו שהוא גבר, די מפותחת, כיוון שהתכונה הנשית של המלכות, שהיא הספירה היחידה מבין שבע הספירות התחתונות, שיותר דומה לצד הנקבה, כלומר לצד ההכלה, לצד הגילוי, לצד המסך המקרין עליו את הסרט האלוהי. במילים פשוטות, מי שהיום די פיתח את הצד הנוקבי שבו, את הצד המקבל שבו, את הצד של הענבה שבו, כמו אישה שיודעת לשתוק ולדבר כשצריך, נשאב ונכנס לסוכה ביומו של דוד המלך, שזכה גם הוא לפתח בקרבו את הצד הנשי, עד כדי כך שמלכות ישראל נקראת בלשון נקבה, והופכת להיות כביכול בת זוגו של הקדוש ברוך הוא. אם אני בת זוגו של הקדוש ברוך הוא, אם אני מספיק רחב כדי להיכלל בעמי, ולא כאינדיבידואל, רק עם ישראל בכללותו נקרא כנסת ישראל, בת זוגו של הקדוש ברוך הוא. לא אדם יחידי. בשום פנים ואופן. ברגע שאני כלול בעמי, אני זוכה להיות בהשוואת הצורה שלי לצורתו של דוד המלך, כלומר לצורה שהסוכה דורשת, היום בלילה. כדי לעשות את זה, צריך להיות מסוגל לצאת ממה שמבוסס אצלי בחיים. דירת הקבע שלי, הקירות החזקים, המעמד שלי, הידע שלי, השכל שלי, המסוגלויות שלי. ולהיכנס אל דירה של הראיות שכל כולה יכולה לעוף ברגע אחד מכל רוח מצויה. יש כאן סוד גדול מאוד של הרפיה, של עזיבה, של שחרור. דרך אגב, רק מי שזוכה לשחרר את מה שהוא יודע יכול ללמוד דבר חדש. אם אני פוחד מלעזוב את המדרגה הקודמת שהייתה לי אתמול, אין לי סיכוי בכלל לעלות למדרגה נוספת חדשה. ברוכים הבאים. הדבר הזה הוא בעצם היכולת שלי של כל רגע בסוכה להיות באותה אריות. מה שלמדתי אתמול זה בסדר גמור, אבל אם אני לא מסוגל לצאת ממה שלמדתי אתמול, לא אהיה בשיעור של היום. לא בכדי אומרים חז"ל, כדי ללמוד צריך לצאת. צא ולמד. מי שלא יוצא מהידיעות הישנות שלו, לא יקבל ידיעות חדשות. כי הוא כל הזמן באחיזה של המדרגה הקומדמת, שדורשת אומץ כדי לשחרר ממנה, לעזוב אותה ולהתקדם הלאה. זה מעל הטבע שנכנס לתוך הטבע. אני מגיע לזה עכשיו.
זה כמו בבריאה, היום הראשון היה כולל הכל.
זה דומה מאוד לבריאה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לפני שהוא ברא את העולם, הוא בנה סוכה. ככה אומרים חז"ל. במקום שעתידה להתגלות ארץ ישראל. כלומר, נקודת ההשקה בין האין סוף לבין הסוף. והוא התפלל תפילה לעצמו. יהי רצון מלפניי, שבמקום הזה שעכשיו אני בונה את סוכתי, אבנה את ביתי. מכאן אנחנו יכולים להבין את המחלוקת בין חכמים ובין רבי יהודה במשנה, בסוכה. שהרי חכמים אומרים לנו שסוכה שהיא למעלה מ-20 אמה היא פסולה, כיוון שהעין לא שולטת. ואז כשיש לך בניין כזה גבוה, זה ודאי כבר בניין קבע ולא בניין הרי. והרי הסוכה חייבת להיות בניין הרי. בא רבי יהודה, זה סוד עצום, ואומר, עד רבה, אני רוצה שהעריות שלי תהפוך להיות דבר קבוע. הבנתם? ולכן הוא מכשיר דירה, סוכה שהיא למעלה, שהסכך שלה גבוה אפילו יותר מ-20 אמה. מאיפה הוא לוקח את זה? מהירושלמי. הירושלמי אומר שהתקרה של בית המקדש הייתה כל כך גבוהה, שזה היה ממש דירתו הקבועה של הקדוש ברוך הוא. אומר רבי יהודה, אני רוצה שהסוכה שלי, שהיא הראית, תהיה קבועה כמו בית המקדש. במילים אחרות, אני רוצה לשלב את הקבוע עם החולף. אני רוצה שהחולף שלי, של כל רגע הראי בסוכה, יהיה בקבע. במילים אחרות, אני רוצה להמשיך להתקדם כל חיי, ואף פעם לא להישאר מקובע במדרגה שידעתי אתמול. ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. ולכן ברגע שאני דומה למי שנמצא בעל הסוכה, ואני נכנע למדרגה הגדולה הזאת ובוחר להידמות לאותו בעל הסוכה, לענייננו דוד המלך, אז אני מתחיל להבין את העדינות שיש בעוצמה. ולכן דוד המלך נקרא עדינו העצני. גם עדין מצד אחד, אבל גם קשה כמו עץ מצד שני. מורי ורבותיי, אני רוצה לספר לכם, לשתף אתכם בחלום שחלמתי לפני בערך 8 שנים. עמדתי מול בית דין של כל חכמי ישראל, של כל הדורות, הם ישבו מולי בחצי גורן, בכמה שורות, הגדולים למטה קרובים אליי, ולאט לאט, מדרגות, 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 היו מולי כמעט אולי 100 מגדולי ישראל. כמובן שאיני זוכר את כולם, אבל אני זוכר כמה מהם, לפחות אחד, שניים. האחד שאמר לי, יואל, אתה פה, כיוון שזימננו אותך לומר לנו מהו העיקר בעולם. בשביל מה אתה פה? ואני נבוך וזוכר את עצמי במועקה שלא הכרתי, ואני מבקש מהקדוש ברוך הוא תעזור לי, אני לא יכול לענות, אני לא יודע מה הם רוצים ממני. גדולי ישראל, ואני כולי רועד, ואני שומע קול פנימי שאומר לי, תגיד להם, העיקר זה חנוכת בית. אני עונה לאותם חכמים, העיקר זה חנוכת בית, ואני לא מבין מה אני אומר. ואז אני רואה שהם מתחילים להנהן. אז עולה במחשבתי שכנראה אני באיזה כיוון נכון, אבל אני עדיין לא יודע מה. ואז רבי יהודה הנשיא, עליו השלום, אומר לי, למה? זה חנוכת בית. ואני אומר לקדוש ברוך הוא, נתת לי חצי דרך, תן לי גם את החצי השני, כי אם לא אני הולך למות פה. ואני שומע עדיין קול פנימי שאומר לי, החלק הבא של התשובה שלך, תגיד להם שזה כשקובעים את המזוזה בזמן חנוכת הבית. ואני אומר להם, ואז אני רואה כבר חיוכים על הפנים, יחד עם ההנהון. ועכשיו אני כבר לא רוצה לבקש יותר, ואני אומר, יואל, נו, תתחיל לעשות מאמץ, תנסה להבין מה אתה אמרת. ופתאום נופל לי הסימון, רבותיי, שלא ראיתי בשום מקום, ואני לא יודע בכלל למה הקדוש ברוך הוא עשה איתי את החסד הזה, ונתן לי לראות את מה שראיתי, ולקבל את מה שקיבלתי. ממש, אני אומר לכם את זה בצניעות, רק כי אנחנו בזמן מאוד מאוד מתקדם של גאולתנו. ואני אומר לרבי יהודה הנשיא, כבודו יודע מהי הברכה שאנחנו מברכים. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה. ואז אני רואה שהוא מחייך מאוד, ופתאום אני מבין מה אני אומר. אמרתי לו, שמעתם? שתי המילים האחרונות החותמות את הברכה, הן סותרות זו את זו. לקבוע מזוזה. מזוזה מלשון תזוזה. לקבוע מלשון קבוע. איך אני יכול בעולמי לחבר את הקבוע עם כל מה שזז? אמרתי להם, זה הסוד הגדול בעולם. ירד הבן איש חי עליו השלום, חיבק אותי, התחלתי לבכות, ברך אותי, ואני רוצה להסביר לכם, ברשותכם, וממש במלוא הצניעות, את הסוד הזה. מי שמסוגל בעולמנו הרעוע, הכל כך עדין, הכל כך בעל שינוי, בעל תזוזה, למצוא את נקודת הקבע, הצליח בחיים. מי שהולך לאיבוד בתזוזות לא ידע לאן הוא מתקדם. כל הסוד שלנו זה לקבוע את המזוזה, לקבע, ועכשיו החידוש של חג הסוכות, את עצם העובדה שאני נמצא כבריאה שמתקדמת, אני רוצה לא להפסיק להתקדם. אני קובע את התזוזה שלי כל הזמן. שלעולם לא אשאר יום אחד במדרגה שכבר הייתי בה והשגתי אותה. אני קובע את התזוזה שלי. רבותיי, זה הסוד של חג הסוכות. לקחת את הקבוע, ובעולמי הארעי, לגלות את הקביעות הזאת, ולהרגיש של כל רגע אני מתחדש. ברגע שעשיתי את זה, אני כבר יכול לעלות למדרגה אחרת. ליתר דיוק, אני מאפשר למדרגה הרבה יותר גבוהה להתגלות בי. אני רוצה רק להזכיר לכם שאנחנו לא עולים לשום מקום. תפסיקו עם השטויות האלה, זו עבודה זרה לשמה. אנחנו בעולמנו, ואנחנו מבקשים, מתחננים, לערכים העליונים שפשוט יזרמו דרכנו. אין לנו אפשרות לגמד את האלוהות עד כדי כך שאני עם החוכמה הקטנה שלי והמצומצמת אדע לאן לעלות, לאן, מה זה לעלות. אני לא עולה לשום מקום. אני נותן לו לרדת. כמובן לא במובן של ירידה ושינוי מקום, זה לא קיים אצלו, אלא להתגלות דרכי. זה הסוד הגדול בעולם שלנו. ולכן, כיוון שלא ידעתי למי אני הולך לדבר, עם מי אני הולך להעביר את המסרים האלה, בחרתי שיעור שהוא די כללי של אחד מרבותיי בישיבת הר המור בירושלים, הרב טאו, שליטה, כדי להמחיש כמה שאפשר דרך הטקסט, כיוון שאותיות מחכימות את כל העניין הזה. אנחנו עכשיו ניגע באירוע מכונן מאוד שעתיד להתגלות באחרית הימים. האירוע הזה הוא בעצם ויכוח בין אומות העולם ובין הקדוש ברוך הוא על עצם קיומו של עם ישראל, על עצם זהותו של עם ישראל, ועל עצם העובדה שאנחנו כאומה נבחרנו כדי להיות דוברי האלוהות. אנחנו השופר של הקדוש ברוך הוא. ויפח באפיו ותרועת מלך בו. הקדוש ברוך הוא בחר בנו כדי שהתרועה האלוהית העליונה תשמע ברחבי העולם דרכנו. רק דרך הפריזמה של עם ישראל הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם. וכיוון שאמרתי לכם שהשנה מסתיימת בחג הסוכות, כך גם הסיפור של המין האנושי עתיד להסתיים בחג הסוכות, באירוע שעכשיו אנחנו נדבר עליו, שהגמרא במסכת עבודה זרה, דף ב' עמוד א' ודף ג' עמוד ב', עוסקת בו. בתחילת מסכת עבודה זרה, מספרת הגמרא על הדין שעתיד הקדוש ברוך הוא לערוך עם אומות העולם לעתיד לבוא. למה זה דין? ולמה זה עם אומות העולם? פשוט מאוד, כי כל ההיסטוריה לא מתחילה ומסתיימת בעם ישראל. היא מתחילה בעם ישראל, אבל לצורך המין האנושי כולו. אנחנו לא אמורים להתבוסס במיץ של עצמנו. כל מה שקיבלנו בסיני ובמשך כל ההיסטוריה שלנו זה כדי להפוך למנגנון לאומי, קודם כל שמסוגל לקלוט את הערכים האלוהים האלה, אבל בשלב שני להפוך את הלאומיות הזאת לאוניברסליות. אתם יודעים שהקבלה, כשהיא מגדירה את הגבר ואת האישה, את הזכר ואת הנקבה, היא תמיד מגדירה אותם כאילו הנקבה מגיעה לחזה של הזכר שלה. ושאלתי את עצמי למה. גם כשאנחנו מושכים עם ארבעת המינים, עם הלולב, את האורות, כדי להפנים אותם, אנחנו מכוונים לחזה, שכאן בעצם מתחילה הנקבה. ואני אגיד לכם למה, בסייעתא דשמיא. פשוט מאוד, כי הגבר, אם הוא מדבר אל אשתו בקומה של השכל של עצמו, לא יעבור שום דבר. הוא חייב לתרגם את שכלו לרגש, וברגע שהוא מתרגם את שכלו לרגש, שם מתחילה הקומה של האישה, שהיא מסוגלת לקלוט יותר את הרגש מאשר את השכל הארטילאי. לא שהיא טיפשה, להפך. היא, עולמה, זה רגש שמסוגל להפנים ולהגיע לקרקע של המציאות ולעשות מכל הערכים דבר אמיתי. במילים אחרות, כשהגבר מקבל דרך הראש, תפילין של ראש, הוא אמור להביא את כל מה שהוא קיבל אל הלב. זה בעצם תהליך התשובה. והשבות אל לבביך. וברגע שהוא קיבל לקומת הלב,